מה המקרים השונים של ברירה? גם כן, לא רק מה המקרים השונים של ברירה? אז יש בעצם שתי קבוצות. קבוצה הראשונה זה הפרשת תרומה וחילול מעשר שני על חפץ שיוגדר בעתיד. החילול מעשר שני זה שנים ומחולים שונים, כלומר אדם רוצה לשתות יין והוא באיזו סיבה אין לו דרך באמת להפריש, אין לו כלי אחר, לא כל כך ברור למה, אבל אם נגיד אין לו כלי אחר אז הוא רוצה להפריש מה שישאר בסוף. אומר לו ישתה ואז מה שישאר בסוף זה יהיה תרומה. מקרה דומה יש ערב תחומים, לא יודע, שמע שמועה שרב צריך לבוא והוא רוצה להגיע לצד אחד במאיר, אבל הדברים קצת התערבבו ולא יודע מאיזה צד יגיע, אם ילך למזרח ומערב, אז הוא רוצה להשאיר שני עירובים ולהתנות עליהם. אבל שיש שני נשים ורחשו קינים עם קורבנות שמות שונות, שם כמובן אנשים הם שונות, והם יכולים כאילו לקנות ביחד, ואז בבוא העת שהכהן יקריב כל ציפור לצורך אחד לרחל ואחד ללאה, אחד חטאת ואחד עולה וכו'. אוקיי, אז כאן יש איזושהי פעולת הפרשה במשך הראשונה שאמור להתיר את הפירות, אבל אני לא יודע מה. זה איזשהו מצב מוזר שיש הפרשת תשומה, ומה התשומה? אגיד לך רק מחר. אוקיי? יש הפרשת תשומה שמבדילה בין התשומה לחולן, אבל מה תשומה ומה החולן זה רק ידוע מחר. כמו כן, אבל אני, הפרשה חייבת לחומש הראשונה, אם היא לא חלה, לא ניתן לשתות מהיין. כמו כן בעירוב, העירוב צריך לחול בין השמשות, כלומר הפעולה צריכה להיות לפני שאני יודע מה אני עושה. אני אומר, אני עושה משהו, אבל אני לא יודע מה. אני קונה עירוב, קונה שפיטה לצד, שואל אדם, איפה אתה שווה את שבת? הוא אומר, אגיד לך מחר, היום אני לא יודע. Okay. גם בהקדשת עפות יש איזשהו הקדשת עפות לאיזה צורך זה רק יתגלה בהמשך. יש כמה מקרים אחרים שגם כן תלויים בדין ברירה, וזה באמת דין ברירה מסוג אחר, אני אסביר להם. יש חלוקת שותפים, יש חלוקת היורשים אם הם כלקוחות או כיורשים, יש דין של סוף תומה לצאת שזה דין מיוחד, קצת צריך לדבר אופי הדין הזה. בעצם יש בית בחדר הדין ויש חציצה, כלומר הדלת סגור, ובדיני חציצה דלת סגורה, בואו לא נסבך, נניח שהדלת מעבר חציצה וחוצץ החדר הזה ממשהו מחוצלה, ששתי המקומות מוגדרים כמקומות שונות לדיני תומת אורה. אבל כדי שבית תצא הוא צריך לצאת מאיזשהו דרך, הוא יצא דרך הדלת. אז הדין אמר שהדלת והמסדרון נצמא גם עכשיו, כיוון שסוף תומה לצאת, הוא מתמי את הפתחים, למרות שעכשיו הם סגורים. אבל יש לגבי ביצה, לגבי בהמה, האם היא עומדת לאכילה או שהוא מוצא, שזה יהיה תלוי בהמשך. תודה רבה, תמיד מדהים אותי, זה איזושהי תפיסה אחרת, אבל מוכרח מגמרת ששחטו בהמות בים טוב. היום הם לא הכל גמור לפני, אנשים לא יודעים מה לעשות, והם היו שוחטות, חסות דם, היו שמי כל ה... תפילות היו קצרות, אבל גם, זה באמת פלא, אתה חושב על רק החוויה של יום טוב שחטו בתור מעניין. אוקיי, אבל זה המצב. לכאורה אוקיי. במחלוקת שותפים יש מצב שונה. אני לא משנה את המצב למפרע. כלומר, לכאורה האחים והשותפים עד שהם חלקו היו שותפים. נגיד, אני לא עכשיו, עכשיו זה לוקח צפון ועכשיו זה לוקח דרום, אני לא מחשב למפרות שכל אחד אחר. אולי שנה שעברה הצד הדרומי היה יותר פורה מצד הצפוני, היה פירות יותר טובות. אני לא אומר, נעשה אחד צריך לפצות את השני. מה שהיה היה, לכאורה זה לא מוזכר בשום מקום, גם בדין של תפוסת הבית, גם באחים, גם בשותפים. לא הוזכר שאחרי החלוקה אני צריך עכשיו לשבת לחשב, זה בגלל שזה חלקו מגיע, אז אולי לא כל הפירות באמת היה שלו. גם כן, האם יש גילוי מלטה למפרע? אז בשותפים יש איזשהו הסכם לכתחילה שאולי ניתן להצביע עליו, שכאילו אני מברך עכשיו, כאילו בתוך הסכם השותפות אני רואה בו איזשהו תנאי לחלוקה או דרך שהם ישתפו פעולה וכל אחד יאכל את שלו, ישתמשו בשדה, ומילא בעצם ההסכם הראשוני היה איזושהי פעולה כמו פעולת תרומה שלא מוגדרת. בירושה נושא זה הרבה יותר, כאילו אי אפשר לדבר על זה, אתה יכול להגיד שהמת התכוון ששדה צפוני ילך לרובן וצפוני לדרומי לשמעון, הוא נפטר, מכונית תרסה אותו, לא התכוון לכלום. איזשהו בירור בסוף מגלה את פעולת ההורשה בשעת מיטה. אין פה איזשהו, כל הנושא שהיה מדובר לגבי בתרומה ובעירובין, לכאורה מאוד מאוד שונה כאן. כן, אמנם יש קצת מקום לדון בזה, מה בדיוק תפקיד המנחיל. כתוב ביום המנחיל עוד בניו, את השאלה לא יוכל לבקר. האם הוא באמת מנחיל? בעצם אנחנו פוסקים, אמנם יש דעות פה ושם שחורגות, שלא ניתן לשנות את הירושה. ניתן לשנות את הירושה בכל מיני, שזה לא ייתן מתנה מחיים, יש כל מיני פרלה שתקיים כדי לשנות את הירושה. אבל בגדול אי אפשר לשנות את זה בתורת ירושה. יכול לתת מתנה קודם מיטתי, ואז זה לא אוכל ירושה. בסדר. אבל מצד ירושה ממש, באמת אי אפשר להוריד. אי אפשר לשנות את ההורשה. אז בעצם מה אני עושה מהביטוי ביום הנתחילות בניו? אז כאן יש באמת שתי אופציות להגיד איזשהו משהו שבאמת האדם הוא מנחיל, אבל יותר מגבילה אותו, שזה צריך להיות שווה בשווה. אל נגיד שלא, זה רק איזשהו ביטוי, והוא מנחיל בגלל שזה כסף שלו, בגלל שהוא עבד קשה כל החיים, והתורה רוצה להדיר את המפעלה ובלה בלה בלה, אז יש ביטוי הנחלה, אבל זה בעצם לא הנחלה, הוא בעצם כל התפקיד שאין לו בעצם בעולם האמת, הוא צריך להיות מליץ יושר, אבל חוץ מזה אין לו תפקיד. נפקא מינה מעניינת היא שממש לא מצאתי את זה, ואני באמת לא מבין למה לא דנים בזה. זה באמת מה עושים בכל יום. מה קורה אם המוריש כלומר לא שנה את האחוזים, אבל הם מגיעים, כל אחד מקבל. הוא אסף אומנות ויש לו עסקים, יש לו שני בנים ואחד מהם לא מבין מהאומנות כלום, והשני כמו שהראשון לא מבין באומנות, הוא לא מבין בעסקים, אז הוא מתחיל לזה את האוסף של השגל שלה, ושני הוא מתחיל את הבסטה. האם זה הותר? בוא נגיד שהם בערך שווים. האם זה בתוך התחום? כלומר, זה לא נוגע את חלוקת התורה. הוא אומר, זה לזה וזה לזה. הוא אומר, השדה הצפוני לזה והשדה הדרומי לזה. האם זה הותר? האם זה מקובל או לא? נכון, זה תלוי בשאלה הזאת. אין לי מושג למה זה לא. אף פעם לא מצאתי דיון בזה. אני חושב שזה זה באמת קורה כל הזמן שיש צוואות כאלו, ואני מתקשר להבין למה זה לא עלה אף פעם, אף אחד לא דן בזה. אבל זה לכאורה נפקא מינה. אם אני אומר שיש פה איזושהי הנחלה, זה עדיין קצת שונה, זה לא הנחלה מדעת, זה הנחלה אולי יכול להשפיע מה שאני מעלה עכשיו, אולי יש לו איזשהו תפקיד, זה נחשב הכסף שלו שהוא מעביר, אז הוא איזשהו מורב. אי אפשר לדבר אותו פעולה רצונית כמו הפרשת תשומה או הנחת עירוב. אוקיי, אז זה קצת, אני מעלה את זה כאופציה, לכאורה הפער בין הורשה ובין הפרשת תשומה ברורה. אז בעצם מה שיש לנו, ואז יש לנו שני מקרים אחרים, דיברנו על סוף תומה לצאת, וזה, אז כאן מה המצב? יש מקרה קצת שונה מה שתיארתי קודם, יש חדר עם שתי דלתות, ודלת אחת פונה לשמגר, ודלת אחרת פונה להר הזיתים, ועוד לא ברור אם אפשר לסדר למעט מקום מפורר בהר הזיתים. אם זה להר הזיתים, יפנו את זה בצד המזרחי, ולגבעת שאול בצד המערבי. האם מלמפרע כשהתגלה שסידו מקום בהר הזיתים, שאז הדלת הזאת תורה ושנתמת הדלת הזאת תמיה והשנייה תורה, או אני אומר לא, בשעת המיטה לא יהיה ידוע, אז מה לזה, או לזה או לזה, שניהם תמיה. אז כאן לכאורה, אוקיי, בואו נקרא מקרה השני, שאמנם זה כן קצת בעייתי, יש בהמה שאולי עומדת לאכילה ואולי לא, אולי עומדת לצרכים אחרים, והוא יחליט במהלך הים טוב למה יעשה מבהמה, יש מספיק אוכל או שאין מספיק אוכל והוא יצטרך לשחוט עוד עוף. אז כאן אני לכאורה בשני מקרים האלו לכאורה יש פה איזשהו מצב שתלוי, כלומר זה לא כל כך שוני, האם הבהמה עומדת לאכילה או הוא מוקצה, לכל זה איזשהו חלות הפונה לעתיד, זה מצב שפונה לעתיד. עכשיו לגבי מוקצה יש הרבה מקום לחלוק, לכל הדין של הקצה שאתה צריך להכין את זה לפני כן, זה בדיוק השאלה אם זה הוקצה או לא, זה בדיוק השאלה אם דבר הוקצה שכנראה לא ישתמש בו, ואז שיניתי את דעתי באמצע חג, זה בשביל זה האיסור של מוקצה, לא דברים שאני לא רוצה להשתמש בהם, אותם דברים ששיניתי דעתי ועכשיו אני רוצה לאכול בהם למרות שבין השמשות לא הייתי רוצה. אז יש כאן קצת בעייתיות בדיוק, לכאורה אפשר לבטל כל דיני מוקצה בברירה. אוקיי, אבל כנראה זה איזשהו מצב ביניים כזה שזה או לכאן או לכאן, זה לא דבר שיש לו הקצאה ברורה. אוקיי, איך שלא נטפל בבעיה של הזאת, לכאורה ההקצאה הזאת היא בעצם לעתיד, כלומר זה חלות בין השמשות, אבל איך שהיא מותנה למה שקורה יקרה בהמשך, כמו מה? כמו סוף תמה לצאת. כלומר איזשהו חלות עכשיו שאין לו חלות עצמאית, שלא, אין לו, זה לא אסור בגלל שעכשיו יש כאן בעיה, או מותר בגלל שזה עומד, זה מותר בגלל שמחר יהיה מותר, בגלל שמחר המת לא יצא בדלת, הדלת הזאת תישאר סגורה והשנייה תיפתח. אז שניהם הם חלויות, סוף תמרוצית ומוקצה, איך שחלויות או מצבים התלויים במצב עתידי. אוקיי, זה מה שהסברתי כאן. כן, רק כמאמר מוסגר, כאן יש טוב כל הדין של סוף תומה לצאת, אז זה מה, ויש גג אחד, אז יש שתי אופציות איך להבין את זה. הדרך הפשוטה יותר, שאני חושב שהיא יותר סבירה, למרות שכל דעות זה דין מחודש, שבעצם יש לי אוהל אחד עם דלת. עכשיו, אם הדלת הזו, והדלת מפרידה בין החלל כאן ובין החלל אחר, אז בעצם הדין אמר שאם הדלת הזאת צריכה להיפתח, זה כאילו נפתח. כלומר, הבדל בין שתי האוהלות האלו לא קיימות במידה והדלת הזאת, למרות שהיא עכשיו סגורה, אני רואה בו איזושהי סגירה זמנית. הסגירה הזאת לא יכול, מעצם אופיו, לא יכולה להישאר סגור. וזה שונה מדלתות אחרות שאני יכול לפתוח. אני יכול לפתוח. אופציה אחת שהיא יותר מרחיקה לכת, זה באמת להגיד שיש איזשהו דין בכאילו, שכאילו המת הוא בכל מקום שהוא יהיה, שהוא ימשיך. יש דיון מאוד מאוד מעניין, האם צריך רצף אוהלים? כלומר, זה באמת, זה הוזכר בחלק מהראשונים. מה קורה בשער העיר? יש מת בבית, ואני יודע איפה מפנים את המת. דרך שער, בית הקברות זה מחוץ לכותלי העיר, וצריכה להיות שער אחד של העיר, והמת יעבור דרך אותו שער. אבל עם רצף, אין אוהל ישר, יש אוויר. האם אני אומר מה שאחרונים מדברים על זה, סוף תומה להיכנס? בגלל שהמת חייב לעבור לאותו שער העיר, האם שער העיר תמי מישה הראשונה? מנהן הוא באמת הוא אי, ושמון אנשים שגרים שם עכשיו, זה מפוצץ, כמובן לא קוברים במנהן כבר וצריכים לפנות. האם אני אגיד שאני יודע יש מנהרה כזאת, האם אם יש מת יהודי במנהן שדקו לפנות אותו בתוך מנהרה מסוים, שנגיד סוף תומה לצאת, ובעצם המנהרה הזאת תייסר לכהנים כמעט תמיד, אלא כמעט אין מת, אבל תמיד יש מישהו מת. אז זה באמת שאלה מעניינת. אז באמת ברוב האחרונים הרמה פוסק לכולו, וזה שתי אפשרויות. בין כך ובין כך, בעצם השני המצבים האלו זה פחות או יותר מה שתיארתי, איזשהו מצב עכשיו שתלוי בדבר הראשון בדלת שיפתח או במיקום של המת. אני אומר כאילו המת הטומאה כאן בגלל שהמת יגיע. כשאני אומר שהמת יגיע, זה איזשהו מצב הפונה לעתיד. אוקיי, אז כאן בואו נדבר. אז יש בקבוצות הראשונות היה מקום להסביר את זה, והאמת היא שזה הסבר הרבה יותר סטנדרטי והרבה יותר פשוט. להגיד שהשאלה כאן לגבי מעשים כאלו, האם אני יכול להפריש, האם זה נחשבת להפרשת תשומה? אני מפריש תשומה ואני לא יודע על מה. כשיתגלם מחר אני אגיד לך הפרשת תשומה זה לבדל בין התשומה לחולן. עירובין זה לקבוע איפה תשבות לשבת. אני אומר אני שווה, אבל תדאג, אני שווה, איפה אני אגיד לך מחר? זה לא קניית מקום. אני לא יודע מה זה בדיוק, מה זה אומר. אז כאן השאלה אם אני כאילו יכול לזרוק כדור בלי שיש לי כדור מסוים ביד, להגדיר מה שאני עשיתי בעתיד להווה. אולי אני אגיד שלא, הפעולת, המעשה עצמו דרוש איזושהי הגדרה פורמלית עכשיו כדי לדעת מה אני עושה. כאן אני קצת מעשה, וכאן אבל זה בעיה שלא ניתנת לפתרון, קצת מעשה מי אמר שכל פעולת האם אותו דבר? אולי קניין יהיה כזה, אולי בתרומה יש איזשהו דינים מיוחדים לזה. אולי יש צורך לבירור, אולי נגיד שכל הדין תרומה ויש ביטוי שהשיריים ניכרים. יש אולי אפילו מקרה מסוים שהשיריים צריכים להיות ניתרים. אז מי אמר שהקביעה הזו של ההשלכה של העתיד על ההווה תהיה שווה בכל דיני תורה? אולי קניין יהיה כזה ותרומה יהיה אחרת ובעירבין משהו אחר. איך אתה יודעת שתרומה בעירבין זה ממש אותו רמת הגדרה? אז כאן אני לא יודע מה התשובה, ובאמת יש רשי מאוד מעניין שהסוגיה כאן רק למען דאמר שלא צריכים שיריים ניכרים. הראשונים האחרים אומרים לא, הידי ברירה, שיריים ניכרים. הם רק ניכרים למפרע, אבל הם ניכרים. כאילו עכשיו הם ניכרים. איך אני מכיר אותם? יהיה לך מחר. אז זה קצת מוזר, אבל זה באמת מה שרוב הראשונים אומרים. שואלים את השאלה וזה מה שונים. יש רשי אחד בערבין שאומר לא, זה רק למדם שלא צריכים שיריים ניכרים. וכמובן לא כל כך רואה שיש דעה כזאת, אבל זה משהו, אבל זה סמן כזה לבעיה מי אמר שכולם שווים. אוקיי, אבל זה יסבך אותנו יותר. יש נגיד עוד מקרה, יש עוד מקרה שיש דעה אחת לגבי לשמוע בגט שגם כן אין ברירה. גמרא מתחילה עם ברירה, אז גמרא מסתייג, לא מה יש דעה אותה כתוב בגיטין שצריך להיות לשמוע, זה צריך להיות מיוחד לה. אז אני צריך לדעת באמת למי אני כותב, אני לא יכול לכתוב גט מי ש... אדם שיש לו שתי נשים לכתוב גט למי שתגיז אותו ראשון. בטוח אני מתפטר מאחד מהם, אני בכלל מחר מי מעצבן אותי יותר. שם הגמרא מוכנה לקבל, כלומר אז גט הוא חריג. אז זה לא שכל החלויות הן מאור אחד. אז מי ערב לכך, דינים כל כך שונים, מי ערב לכך שבאמת הם שווים? ובמאמר אחר גם כן נזכיר כמה הסוגיה אחת או שתיים. רבי באמת טען משהו מעניין, והוא רצה ככה גם כן הרבה עבודה טקסטואלית בין הסוגיות. הוא חשב שבטבע באמת יש הפרשה בשני שלבים, שבאמת השלב הראשון תהיה באמת חולין ותרומה מורחבים, ואז הוא יגדיר את התרומה, לא כמו שהפשטות של הפרשת ברירה שהכל מושלך אחורה, אבל שם גם כן שתרומה זזה, ובעצם יש שני דינים בברירה, דין אחד של גילוי מלטה למפרע, ומקרה אחר של חלות הפונה לעתיד. ותרומה זזה בין הסוגיות, בעצם יש שתי סוגיות ברירה, ותרומה זה ה-wild card, שיכול לקפוץ לשניהם, ואני אומר לראשונים הסתבכו וזיהו את שניהם ביחד. והוא הבין שבעצם יש שני סוגיות ברירה, אחד, החלות שנקבעת לפי העתיד, שזה סוף תום הצד, חלוקת שותפים ואחים, מצד שני זה עירובין, והפרשת תרומה זזה בין הסוגיות בגלל שיש מחלוקת בסוגיה איך לראות אותו. זו היה הצעה שלו. אוקיי, אם רוצים לאחד את הסוגיות, לכן צריכים לדבר במקומה. אם לא נאחד את הסוגיות, נגיד שיש שני סוגים, אז באמת ניתן לשמור על אותו אופי של שאלה, להגיד שאחד זה בחליות, האם ניתן להכיל חלות בלי כתובת, בכתובת ריקה. פעם קיבלתי מכתב התשמה רב הגון, והם לא, זה היה כמובן מכתב ששלחו להמון אנשים, אבל שלחו אפילו למלא את השם שלהם. אז כאילו זה היה כבוד מפופק. אז זה משהו כמו מה? איזה פרי תשומה? לא יודע, אגיד לכם מחר. אוקיי, אז זה באמת מצד שני, סוגיות אחרות שמה שדיברתי, תיארתי איזשהו מצב נתון שנקבע לפי העתיד. אופציה אחרת, אם באמת זה הפשטות של הסוגיות, שיש פה איזשהו צירוף של כל הדברים, נצטרך לדבר שבעצם זה הפוך, שבאמת שאלה איך העתיד משפיע על ההווה. האם דברים בעתיד יכולים להגדיר דברים בהווה, ואז יש איזשהו מכנה משותף, ואז יש איזשהו הנחה שהזריקה, הפעולות האלו, הפרשת תשומה, הנחת העירוב וכו' וכו', צריך להיות מוגדר, והשאלה, האם מה שיקרה בסוף באמת מגדיר למפרע או לא? וכמו שהוא מגדיר בתשומה, הוא גם כן מגדיר בחלוקת השותפים ובירושה. אז זה בעצם שני האופציות כאן, הם באמת להבדיל בין שני הקלאסות האלו של ברירה, להגיד שיש שתי סוגיות כאלו של ברירה ולנסות ליצור השוואה, או אם באמת נצרף את כולם ביחד, לכאורה נצטרך לדחוף תשומה ועירובין לתוך החלק של סוף תרומה לצאת וחלוקת יורשים, שבעצם לא מדובר על פעולה המוגדרת בהמשך, אבל יותר, האם מצב עתידי יכול להגדיר מצב בהווה? שאלה מאוד מעניינת. עכשיו יש בעיה שבאמת הרמב"ן שואל ורש"י שואל, מה באמת השוני בין תנאי לברירה? כלומר, כל תנאי, כל תנאי שאני עושה במובן מסוים, אם מניח עירוב, על סמך שהחכם יגיע. למה זה לא ברירה? שאם החכם לא מגיע, אז אין קניית שביתה. אז מה שאומר שהשוני בין תנאי וברירה...
זה בתנאי
על מנה. מה?
זה
יהיה דווקא
בתנאי
על מנה. כן, לא בתנאי שלהם. עוד מעט נדבר על ברירה כשזה מתמשך, שהחלות יכולה להידחות. אוקיי, אז רש"י אומר, זו הקביעה של רש"י, שתנאי שביכולתו ודעתו לקיים, כלומר, אם הוא באמת רוצה לקיים את התנאי, אז זה תנאי. אז הוא בעצם רוצה את הגט, בתנאי שכך יקרה, יש דבר בסוף שמטרפד את הגט, ויש דעת מקנה בסיסית. כשהוא אין בידו לקיים וזה תלוי בעומד, אז באמת לפי רש"י בגיטין הפשוט שבאמת יש הרבה תנאים שתלויים בסוגיית ברירה, וזה בוודאי לא הרושם המתקבל ברוב הסוגיות על תנאי. יש כאלה תנאים שזה כלפי המנת שירצה אבא שממש לא בידו, ויש המון סוגיות בתנאים, ורק הסוגיה בגיטין מעלה ומשווה ומעלה את בעיית ברירה בדבר שזה יכול להיות תנאי. תוספות אומר, יש לו גדר אחר, תוספות גדר מעניין, שהוא גם כן בשבילנו היום לעבור על כל הסוגיות, אם זה באמת מסתדר, זה לא בדיוק מסתדר בכל הסוגיות, או אפילו ביותר מאחת, מכם סוגיות. הוא אומר שאם התנאי בוודאי יתברר, אם זה יתברר בסופו של דבר, זה בוודאי תנאי. אם יש אופציה כזאת שזה עדיין יישאר בערפל, הנוד יבקע וכל היין יישפך, אז זה באמת ברירה. מה שלא ברור, אז לכל אפשר לעקוב כל מקרים אלו של ברירה ולהגיד משמע מהסוגיה שאם אין ברירה אין לך דרך להפריש עכשיו ולשתות, היה מקום להגיד טוב, אם נשפח אז החלק הצפוני תשומה אין כל זה נשפח, אז כלומר אז אפשר בעצם לא צריך להסתמך על ברירה, אפשר להפוך בקלות, אפשר להפוך ברירה, כל מקרה של ברירה לתנאי. אוקיי, הרמב"ן יש לו דבר מאוד מעניין שהוא אומר, אם זה צד אחד זה תנאי, אם זה שני צדדים זה ברירה. איך שרבי רוצה להבין את זה, שהוא הבין שבאמת ברירה, כלומר שתנאי, בעצם אני אומר שיש דעת בשביל הפעולה עצמה, ויש תנאי אחר שבא לבטל. כשאני מתנה לשני כיוונים, אז בעצם זה לא תנאי בחלות, זה תנאי במעשה עצמו. אני לא יכול לקנות שביתה למערב ולמזרח. זה אפילו לא רק לא יכול שתהיה חלות התן טלטול, אבל גם מעשה עירוב זה תרתי דסתרי. בגלל שבמעשה עירוב עצמו יש תרתי דסתרי, אז אני לא רואה שיש כאן מעשה עירוב. אז תנאי זה בעצם דין בחלות העירוב, בחלויות, ותנאי הוא דין תנאי הוא דין בחלויות, וברירה הוא דין במעשה הפרשה. אז זה דבר מעניין, ומעלה אופציות אחרות, אולי זה לא בדיוק קובע לרמב"ן, וככה רבי רוצה להבין את הרמב"ן, אולי יש דרכים אחרות לפתח את הרעיון, להציע פתרון, אבל זה ככה רבי הסביר את הרמב"ן. כלומר, נגיד, אם ניקח את המקרה של ברירה, של עירוב, אז עירוב זה קניית שביתה. אני לא יכול לקנות שביתה להיות חמר גומל, לקנות גם במזרח וגם במערב. אז זה לא רק שזה לא נקנה, אבל עצם המעשה עצמו אחד סותר את השני. בתנאי, אז בתנאי זה שאני אומר, הפעולת קניין קיים, אבל לא כל כך ברור עם פעולת היתר חל. כלומר, יש איזשהו מעשה עירוב בתורת ודאי, שהוא מותנה בחלות, שהוא מותנה. הרן מעלה משהו מעניין. הרן מעלה זה רק אפשריות סותרו זאת זה, וזה באותו כיוון מאוד דומה למה שרבי אמר, שאם הפעולות אינן בהכרח מעצם אופיום סותרות, אז אני רואה ששני המעשים קיימים. אני לא יכול לערב למזרח ולמערב, אבל בואו נגיד עירוב על שני אנשים שונים, אני עושה עירוב למזרח או לרובן או לשמעון, אז שם זה לא סותר, זה יכול להיות גם לרובן וגם לשמעון. אדם עשה את זה או לרובן או לשמעון, אז זה לא נחשב לברירה בגלל שזה לא סותרות. זה משתלב עם מה שבי אמר ברירה זה במעשה עצמו. זה גם מה שנתיבות אומר, שברירה במעשה עצמו, זה איזה אישה תתגרש, זה איזה צד אני אקנה עירוב, זה לא אמנת שתיתן 200 זוז, זה לא אמנת שירצה אבא. כל הפעולות האלו הן לא בעצם אופיים של מעשה העירוב או הפרשת תרומה. כשאני אומר, על איזה יין זה ברירה? אם יגיע למזרח יהיה עירוב, כאילו אם אני מדבר על תנאי, אז זה דבר אחר לחלוטין. כמובן צריכים לעשות עוד קניית שם עירוב, להגיד שהביאת חכם הוא טוב, זה שני הצדדים, אוקיי, זה אז זה באמת דברי נתיבות, והדבריו לא כל כך כאילו משתלבים ודי דומים למה שרבי הציע. יש כאן קצת בעיה, מה קורה אם הוא עושה את התנאי בשתי פעולות נפרדות. כלומר, הוא מניח במזרח והוא מתנה, ואחר כך הוא מניח במערב ומתנה. הוא מפריש תרומה על כד אחד והוא מתנה, ואז הוא מפריש על כד שני, שזה השלילה שלו, זה התנאי הפוך. זה בעצם ניתן ליצור, כשמדבר על ברירה, אני יכול ליצור אותו דבר עם בעצם תנאי מכופל. אוקיי, זה שאלה אחרת. אוקיי. כאן יש סוגיה אחרת של במבט, סוגיה מפורסמת של הצנועין שמישהו משאיר, לא ניכנס לכל הפרטים, אבל מהסוגיה שם יוצא שאין בעיה לדחות את הבירור אם אני רוצה שהחלות תחול רק לאחר מעשה. כלומר, אם אני אגיד, אני אשאיר עוגיות על שולחן, אני אגיד, תיקח איזה מה שם תרצו והשני יהיה שלי. מה שאתה לוקח זה מתנה, מתי זה מתנה? כשתיקח, לא משעה ראשונה. אם אני אומר, איזה שתיקח תהיה קניין עכשיו, אז זה יהיה ברירה. או עלול להיות ברירה. מה קורה אם אני משאיר שתי עוגיות? אני אומר, קח איזה תרצה, כשתיקח את זה, אז תקנה. אז זה לא מוברר למפרע. אני עושה פעולת הקניין עכשיו, והפעולה הזאת פחות או יותר מתמשכת, והיא חלה בשעת הבירור. כשזה מתברר, אז זה חל, אז אין בעיה. זה באמת הסוגיה בבקם, לא, כאן אני אסיים. למה זה פשוט, אבל זה ככה זה נראה. אז רשב"א אומר דבר מאוד מאוד מעניין, אני לא כל כך מבין למה, אבל הוא אומר דבר כזה, הוא אומר, אם אתה לא לחוץ, אם זה יכול לחול לכם, אז זה חל למפריע. כלומר, אם אני חייב, נגיד בתשומה, אני רוצה לשתות את היין עכשיו, אני חייב שהתשומה תחול משעה ראשונה. במקרה כזה יש בעיית תשומה, בעיית ברירה. מתי אין ברירה? כשאני ירצה, כשלא אכפת לי, כשיכול לחול מאוחר יותר. ואף אחד לא שותה את היין, כל החולין והתשומה תישאר, ולא אכפת לי, זה יכול לחול לאחר זמן. אז רשב"א אומר, במקרה הזה, זה זכה למפרע. כלומר, זה רק לא יכול למפרע כשאתה ממש צריך אותו. כשלא אכפת לך, כשאתה יכול לדחות, אז אין כאן בעיה, כלומר, בעצם בירור הקפיצה בזמן, זאת לא בעיה. אני לא כך הבנתי למה זה כך עדיין, יש אותו בעיה של פעולה לא מוגדרת, והעתיד מגדירה את העובר, אבל זה מה שרשב"א אומר. עוד נראה שיש כמה מקרים שהם לא כל כך ברורים לפי הכלל. אז הרבה אחרונים יש קצת, הרבה אחרונים לוקחים דבר פשוט, אבל כשמסתכלים על כמה מהסוגיות, באמת הדבר ממש לא ברור. מה קורה בקינים? אז לכן בקינים זה היה יכול להתברר בסוף, כלומר אתה רק צריך לייחד מתי כשמקריבים את ציפורים. לא אכפת לי איזה חטאת איזה עולה לפני כן, נכון? אז למה, מה הבעיה, בדיוק הבעיה של ברירה לפי רשב"א? אם רשב"א צודק שזה רק, האמת היא שגם לא מקבל את רשב"א, עדיין יש אותו בעיה. ברגע שאני אומר שברירה לא מפריע לי בחלות מתמשכת, זה רק בעיה כשזה יכול למפריע, למה אני לא יכול לקנות קינים? וכשהכהן יקריב, אז זה יתברר. למה זה צריך בכלל למפריע? טוב, אולי זה באמת הפתרון ברמב"ם. הרמב"ם פחות או יותר פוסק שבדרך אין ברירה, הוא מביא את המשנה, הוא מביא קינים. אפשר לקנות קינים משותפים לשני נשים. אז קשה לדעת, כנראה מאיזושהי סיבה אין בעיית ברירה. למה? אז אולי באמת הרמב"ם חושב שאין בקינים בעיית ברירה, בגלל ההצעה הזאת. כמובן, אי אפשר לדעת, הרמב"ם לא מציג את זה כשאלה, אבל כנראה מפסקי הרמב"ם יוצא שקינים לא בכלל ברירה, לא כל כך ברור איך הוא מסדר עם הגמרות, אבל זה מה יש. יש מקרה אחר, מקרה מאוד מעניין, בתמורה לגבי מחלק, עשו החלפות, גדיים מול כפסים וכלב אחד. ואז השאלה, איזה מן הגדיים הוא מחיר כלב? ודינו שאסור לקי, יש אתן זונה מחיר כלב, הם לא תביא בית שם הכלב. יש פסול בהמה שהוכרפה הוכרח לכלב, שתמורתה הובה כלב. טוב, אז איזה מגדים פסולים? אז כאן כנראה גם כן צריכים, זה מה שטס שם אומר, שזה גם כן גליימלטל מפרז, אני רואה בהסכם ההחלפה מלכתחילה שמקבל הגדים יוכל להחליט איזה גדי הוא תחת הכלב. אבל כאן גם כן לכאורה אין מניעה שזה יחול לאחר מעשה, וזה לא צריך לחול משעה ראשונה. אז כאן גם כן יש סוג כזה של ברירה שיכול להתברר לאחר זמן. אז אם אחרם קשי זה יכול להתברר לאחר זמן, אין בעיה, אז אין בעיה. יש תוספות כאן מאוד מטמיע, כן, בואו אני חושב זה אחד מהתוספות עם הקשים בשעס, כן, בואו נקרא בפנים. ואם תאמר, זה אותו מקרה, זה מקרה של החלפה. ואם תאמר, מה יועיל אין ידוע איזה אותו שכנגד הכלב? וכי תאמר לפי ששווה לכלב, הדומר ידישה וכולו להדד, היא החינמי. ואז איך יכול לברר אותו שכנגד הכלב ולהתיר אחרים? ויש לומר שכך סברת השעס, כיוון שיש ברירה, שיש לדבר להיות תלוי בדעתו. דמסתם, אוקיי, סליחה, זה תעשה בסדר. דמסתם כך דעתו מתחילה, דעתו שברו הוא כנגד הכלב. זה מה שהוא אומר, שבעצם זה עוד פעם איזשהו בירור של המציאות ההסכם לכתחילה. עכשיו יש, לא נקרא את זה, תעשה את זה. כן, נהיד גמל שלחו קניים בשותפות ומתה אחד מהם, ופר החשס בפשיטות מסכת יומה, ונשקל דל זוזה ונשתרי, וידך לשתרי, משום ברירה. ואם כן, בכל איסור המעורב בהתר, נסמוך על ברירה. ומתת לפני כן, מה שהכל עושה, גם קניים, גם זה, תלוי. לפני כן יש פה איזשהו הסכם שתוכל לברר ולייחד את הקן או את הבהמה. ואם כן, בכל איסור המעורב בהתר נסמוך על ברירה. כשמתערב חלב בשומן, כמובן יבש ביבש, גם כן נפיל ברירה. ונשקל כשיר האיסור וידך לשתורי, וכן זבחים שנתעבו בשור הנשקל. יש בו אימות רבות, וזו סוגה מפורסמת בדין קבוע ורוב. דאמרינו נמותו ואמר נהי דבעלי חיים חשיב ולא בת למקום מקום נשקול חד מניו ואידך לשטורי. מה הוא חושב מה ברירה עושה בדיוק פה? שתעשו את התמורה ביותר. גם כן תשאיתי בתיכון, אני יודע, הרם שלי באמת התלהב מי אתה עושה את זה, זה לקח לי קצת זמן להסביר לה, אבל זה סיפור. אז אני באמת בתמורה, אוקיי? יש עוד אמירה מאוד מעניינת של ברירה, במקום שלא הייתי צופה, בואו נסתכל פנימה. אז יש כמובן, כולם יודעים, סוגיה מפורסמת, יש לא מידת, הווי יש לא הווי יש, אז לפי רבה, הווי יש לו בעיה שפוסקים כמותו, זה חם ליאלקי גם. לא הווי יאוש. ככה דבר רב זה לשונו, זה רב במציא. הך פלוגת דבי ורבי ויש לו מידת, קשו לי. אני, יש משהו שמפריע לי כאן. דשייכי לי ברירה. יש לו מידת, זה ממש אותו סוגיה של ברירה. ואין ברירה, ולפלגי בעלמה. למה זה לא מעורב במחלוקת הכללית? אלא שיש לו מבין להפליגו מעניין ברירה, מישהו באמת חכם יכול לעמוד על זה ולדעת שיש שוני, יש איזשהו שוני. איקי למד, קטי צריכה למה מגלי מלטה דמי קרה וניחה לה ביפה. לא היא, דגיל מלטה הוא, דהי גב רעין יפה הוא, ויפה הוא תותו. כאן הוא אומר, זה לא, המקרה של יפות וגרועות זה לא גיל ומלטו למפרה, זה רק אדם הוא אותו אדם, אם הוא מוכן, אם באמת שינה דתה, הוא שינה דתה, אתה מניח שהיום הוא רוצה לתשום בעין יפה גם אתמול הוא. זה התירוץ של תוס. בוא נסתכל. אז התירוץ שקפים בבלו. אז רק זוכרים את התמורה, את התוס בתמורה, כאן יש לו תירוץ לא ברור. ואומר מורי, כל גדול בדין זה דבר, כל דבר שברר יישום התחילה ואחר כך נתערב ביתר, לא סמכין אין הברירה, כיוון שתערבותו היה באיסור. אבל אני תערבותן בהתר, כי האיסור לא היה מבורר קודם תערבותו, לאחר התערובת נולד איסור, אז סמכין אין הברירה. כאן יש אותו סוד מאוד מעניין, כנראה הוא מבין שיש כאן תהליך של ביטול, שאם זה לא ניכר איסור, אבל מיד זה התערב, אז כאן זה היה צריך להיות בטל, ואז יש דין ברירה של משהו כמו תליה. זה רק לא מתבטל אם זה היה נפרד ואסור ואז התערב. זה בעצם די מעניין. אוקיי, סליחה על הפרבול. עכשיו לגבי ייאוש, אז כאן רק קצת אמירה כדי לסבר את האוזן, להסביר קצת הרייבד, ואני חושב שבסוף אולי יש איזשהו צעד שניתן להבין את הרייבד. אז כאן למה עבידה קונה ומה הקטע של ייאוש? למה ייאוש בעבידה קונה? אז כאן לכל מה שצריכים להגיד דבר כזה. בעצם, למה עבידה קונה? בעצם התורה מכירה במצב המציאותי. כלומר, יש מצב משפטי, שחפת שלי, יש איזשהו שלב מסוים שהמציאות כופה על עצמה או על הדין. כלומר, יש פה הדין קיים והחפץ שלי, אבל כשזה נשאר אות מתה, כשזה מנותק לגמרי מהשליטה שלי, התורה מכירה במציאות הזאת ומפקירה את הממה. מה ייאוש עושה? אז כאן אפשר להציע כמה דברים. כנראה הייאוש זה בעצם הכרה ואישור של הניתוק. איך אני יודע שדבר באמת התנתק? כשאני אומר ויילי לחסרנקיס, אם אני עדיין מחפש, אז זה לא מהווה אישור לניתוק. כן? אפשר להגיד עוד דבר שלא ממש סתה, אבל גם כן, כשאני אומר ויילי לחסרנקיס, אני מפסיק לחפש. ואם היה לי איזשהו סיכוי למצוא את זה, זה רק אם אני מחפש. האמת היא, בדרך כלל אני הפוך, אני... אוקיי, okay, אני רק מוצא דברים כשאני מפסיק לחפש אותם. אוקיי, אבל לא חשוב, זה באמת שתי האופציות, אבל הייאוש איזשהו, מה שהרב היה אומר, זה משלים שם עבודה בחפץ. אוקיי? האבידה קונה, וגם גזר באותו משקל, האבידה היא ניצוק של הבעלים לחפץ, הייאוש הוא אישור לכך. וזה מה שרמב"ן אומר, רמב"ן אומר שייאוש ברשות לא חל. ייאוש רק חל וקונה במה? בגזלה ואבידה. אם החפץ נמצא ברשותי, וכאן רמב"ן מחדש, אפילו על פי דין, בגלל שמוצא אבידה שומר את זה בשבילי, אז אני עכשיו לברשותי, אז ייאוש לא יכול לחול. זה ההסבר של הרמב"ן לאיסורת אליעדה, שבעל שומר עבודה, מוצא עבודה ששומר את זה לבעליו, בעצם מה? זה פשוט בעלה וייאוש לא יכול לאכול. בגלל שייאוש הוא השלמת שם אבידה, זה אישור של הניתוק, ומחפץ לא מנותק, ייאוש בחלל ריק לא קונה. אז כאן זה באמת, יש איזה היגיון מסוים לגבי יש שלום דעת, אז המחלוקת די מובנת. מה זאת אומרת שיש שלום דעת לא אבי, יש אומר שצריכים מעשה ייאוש של הבעלים. רב אומר משהו אחר, אומר, תשמע, הייאוש עצמו לא חשוב לי. מה חשוב לי? הניתוק. אילו היה יודע שזה נאבד, היה מתייאש, אז החפץ מספיק מנותק. זה מה שרב יכול כנראה טוען. אז הרייבד סובר שזה רק אם הוא באמת התייאש בסוף. כלומר, הפעולה הזאת של ייאוש זה איזושהי פעולה מתמשכת. כשבסוף הוא מתייאש, זה מגדיר את המצב של אבוד. כשהדקה השנייה הראשונה שהוא הגיש, וואלה, הארנק שלי, איפה השארתי את הפלאפון שלי? ואז הוא מבין שהוא השאיר את זה על שפת הים. אם באותו רגע הוא מתייאש, הוא בעצם מגדיר את פעולת אבידה. אז הרייבד הוא באמת יש לו היגיון. אז היה מקום להסביר רב אחרת, שזה המצב שהיה גורם לי להתייאש, זה מצב שהוא עבוד מספיק. ניתן להסביר רב כזאת, אבל הרייבד סבור שבאמת צריכים את מעשה הגברה, אבל לפי רב לא צריך להיות באותו זמן. אם באיזשהו שלב אני, כשהתגלה לי מה שקרה, אני אומר, המצב הזה גורם לי לתאש, זה מגדיר את פעולת האבידה כניתוק. אז זה באמת השוני. רבה, איך שהבנו לפני הרייבד, אומר, פשוט המצב הזה, אילו היה יודע, היה מתייאש, זה נתק מספיק. לפי הרייבד מצמצם דברי רבה לאביי, ואומר, לא, צריכים מעשה בעלי. אבל מעשה בעלי, צריכים הייאוש בעלי. אבל ייאוש לא צריך להיות קיים, הוא יכול להגדיר למפרע מצב שקיים, וזה כבר מתחיל להיות נשמע כמו ברירה. Okay? אז בהתחלה סתכלנו על הרייבד וגירדנו את הראש, ובסוף אני חושב שיש איזשהו היגיון, לא שהוא מחויב, כמובן, רוב הראשונים לא ראו שום קשר בין לבין ברירה, וגם לפי הרייבד אומר שיש פה איזשהו חילוק, אבל כנראה זה מה שהרייבד אומר. כאן יש עוד רייבד מאוד מעניין, בואו נסתכל. אחד הרבים שאמרו לאחד, צא וערב עלינו, היא קבוצה של אנשים אומר, בואו נעשה טיול שבת, נצא כולנו לאיזה צד, אתה תבחר, אתה תבחר מקום ואתה תניח עירוב, ואז תגלה לנו בסוף, אז נצא לאיזה כיוון שאתה הגדרת. אחד הרבים שאמרו לאחד, צא וערב עלינו ועירב עליהם באיזה רוח שרצה, הרי זה עירוב ויוצן בו שרי לא יחדול לו רוח. כלומר, אם יחדו רוח אחד והוא נלך במקום אחר, זה לא תופס. אבל בהתחלה נתנו לו קארט בלנש, סמכות לבחור, זה אין בעיה. כאן הרייבד מעלה כאן, אמר אברהם, שנה משנתנו, כמאן דאמר יש ברירה. עמדה מאוד מעניין, הרייבד אומר שזה לפי הדעה של ברירה. כאן באמת, מה זה קשור ברירה? זה איזושהי שליחות, לא? אז כנראה הרייבד חושב שאם לא מסיימים את הרוח, יש בעיית ברירה. אז כאן רבי טען שאולי בדין של ברירה זה גמיר דעת. אני חשבתי אולי שאולי ניתן ללכת בכיוון קצת בכיוון שונה. שהקניית שביתה צריך להיות מוגדרת. חלק מהעירוב זה קניין השביתה, שהדעת של הבעלים שהוא קונה שביתה שם. אם האדם עצמו, אז אולי אותו דעת לא נתפסת בשליחות, אתה חייב להחליט. אם אתה קובע בוא תניח לי עירוב במזרח, אז זה תופס, זה שליחות רגילה, וזה לא קשור לברירה, בגלל שהדעת שלי, אני בחרתי את הכבוד. אתה עשית את פעולה טכנית של הנחת עירוב. הרייבד סבור שאותו החלטה איפה אני שובט זה דבר שבעצם לא נתפס בשליחות, ואני צריך לעשות אותו. אז כשאני מוסר לשליח, בעצם יש כאן מה? סוג הברירה. כי זה כנראה הרי וצבר שבאמת דין עירוב, הנחת עירוב נתפסת בשליחות, אבל קביעת הרוח זה צריך להיות שזה פעולת בעלים, ואם זה הידי שליח בעצם נגררנו לדין ברירה. אוקיי. יש סוגיה בנדרים שמזכירה את הביטוי ברירה לגבי שותפים שנוג'ים הנאה זה מזה, האם כל אחד יכול כאילו להיכנס לחצב ולהשתמש בשלו ולא מה שחברו, בגלל שחברו מודע הנאה ממנו. שם יש באמת שתי דעות, ברן אם זה באמת ברירה קלאסית, או כמו שידעו לנו בהרבה מקומות שיש ביטויים משותפים שאין להם שום קשר. אני חושב פשוט שזה סוגיה אחרת לגבי ברירה ודיני איסור הנאה. אוקיי, למסקנה בדרבנן יש ברירה, אוויר בדרית אין ברירה, כמו זה הפסק של הראשונים. דרך אחת הפשוט שזה באמת איזשהו ספק דדינה, שכמובן קשה להחליט, זה קשה אז לא החליטו, אומר להשאירו את הדבר שבדרייתם אחרים בדרבנן מקילים. פעם שמעתי רבי שהוא רצה להגיד שזה דין עקרוני, שבאמת בדרבנן זה איזשהו תלייה, ואולי הפוך, שבחלויות דרית מה שאני ציינתי בהתחלה, שדברים שהם חלויות דרית צריכים יותר קביעה, ובדידים דרבנן כאן התירו את הרסן קצת והשאירו את הכירו בחלויות שהן לא כל כך ברורות. דרך אגב בסוף תמל לצאת אמנם אנחנו מחמירים שם, כאן יש קצת בעיה ששם מחמירים למרות שלכור היינו צריכים להקל עם זה דין דרבנן. האמת היא שרב הבין כדבר פשוט שסוף תמל לצאת זה מדרבנן. אני לא כל כך יודע למה רשי באמת הדבר באמת ברח בראשונים, כמובן מצד הסברה מאוד כאילו מאוד מובן למה זה לא דרייתא. מצד שני, מאוד לא מובן למה זה לא דרבנן. למה שחכמים יגזרו על דבר כזה? המעיד מתמא איפה שהוא נמצא, למה הוא מתמא מעבר לכך? באמת לא מובן למה, אם זה לא מדרייתא, זה לא משנה משנה, למה יגזרו על דבר כזה? זה דבר כל כך מוזר. אבל טוב, אוקיי, אז רשי הוא באמת, כמה פעמים הוא אומר זה מדרייתא, הוא אומר זה מדרבנן, כן ולא, זה לא כל כך ברור מה עמדת רשי, ורמב״ם יש לו ביטויים שזה כקבר, מה זה בדיוק אומר, זה קבר דרייתא, קבר מדרבנן, קשה לדעת, הרב הניח כדבר פשוט שזה מדרבנן, אוקיי? בסדר, אוקיי? אז יש לך דף, יש לך דף לשבוע הבא? אני מקווה שזה...